ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בהמשך של המאמר לסיום הזוהר של בעל הסולם. יש לנו הרבה אנשים חדשים, מכאן פעם ראשונה בבקשה. שליש, בסדר גמור. אז אנחנו קצת נמשיך במאמר ואחר כך ניתן לכם הזדמנות לשאול שאלות שונות שלא דווקא, לא דווקא בקשר עם, עם המאמר, אבל אנחנו צריכים גם כן להתקדם, כי במסגרת השיעורים שלנו כאן בימי השלישי אנחנו בכל זאת רוצים קצת להתקדם, לעבור במשהו את החומר של בעלי הסולם. אז בבקשה, איפה שאנחנו היינו עם אורן, הוא השאיר לנו, כן?
מאמר לסיום הזוהר בספר קבלה למתחיל בעמוד 32 בחלקו התחתון, דבר המתחיל ויש לדעת.
זה מאמר היסודי, אחד מאמרים של בעלי סולם שהוא בא מביע בצורה קלה מהי חומת הקבלה. דיברנו כבר על זה, הוא לא כתב את המאמר הזה, אלא זה היה הנאום שלו לכבוד יציאת מהדפסת ספר הזוהר, שהוא ערך אז סעודה גדולה לכבוד זה במירון, ואז הוא אמר מה שאחר כך התלמידים שלו רשמו ונעשה מזה מאמר.
כן. עמוד 32 ויש לדעת. ויש לדעת שעניינים רוחניים אינם כעניינים גשמיים, שבהם הנתינה והקבלה באים כאחד. כי ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. כי תחילה ניתן הדבר מהשם יתברך למקבל, ובנתינה זו נותן לו רק הזדמנות לקבל. אבל עוד לא קיבל כלום, עד שיתקדש ויתהר כראוי. אז זוכה לקבל הדבר, באופן שמזמן הנתינה עד זמן הקבלה יכול להתעכב זמן מרובה.
כי זה לא לפי הזמנים שלנו, ברוחניות אין זמן, אלה נותנים לנו תמיד הזדמנויות. הזדמנויות זה נקרא רשימות, שמעוררים בנו רשימות, איזה נתונים שאנחנו מרגישים משהו שלא טוב, לא נוח, אנחנו צריכים משהו לעשות. אבל אם אנחנו לומדים מה לעשות, איך לעשות ומממשים אותם, אז הרשימות האלה באות למימוש ואנחנו זוכים כבר לביצוע ולתוצאה. מה שאם כן, אם אנחנו לא יודעים איך לממש את הרשימות, נגיד רע לנו, משהו קורה ולא יודעים איך לממש רשימות, אז מגיע לנו מחוסר מימוש הרשימות מגיע לנו עיכוב, שעיכוב הזה אנחנו מרגישים בצורה של הכבדת החיים, עוד צרות, עוד בעיות. נגיד עכשיו מצטרפים אלינו כל מיני רשימות, זאת אומרת מבפנים, ריקנות על החיים שלנו, איזושהי נטייה למשהו חדש, אבל אנחנו לא יודעים איך לממש אותם. אם לא לומדים ולא מממשים, אז אותם המצבים שהיינו צריכים להשיג בצורה יפה, הם כאילו נסחבים אחרינו בצורה רעה, וככה הבעיות מצטרפות ומצטרפות ומצטרפות. לכן ללמוד איך לממש את הרשימות, איך לממש את החיים, זה דבר העיקרי בעצם. ואם אדם עושה את זה, אז בכל רגע בחיים הוא חייב בעצם להרגיש את עצמו מאושר ומאוזן עם הטבע, עם הסביבה, עם כולם. ואם הוא מתעצל, לא יודע, נסחף אחרי הסביבה, אז ודאי שהבעיות מצטרפות. לכן זמן נתינה לחוט וזמן הקבלה לחוט. אנחנו תקרא, אולי הוא בעצם ממשיך.
ולפי זה מה שכתוב, שהדור הזה כבר הגיע לכתוב ומלאה הארץ דעה את השם, הנה זה אמור מבחינת נתינה בלבד, אבל לבחינת קבלה ודאי לא הגענו עוד, עד שנתהר ונתקדש ונלמד ונתייגע בשיעור הרצוי, יגיע זמן הקבלה, ויקוים בנו הכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם.
אנחנו לומדים שהנשמה הכללית, שהיא נבראה בעולם האינסוף, הנשמה הכללית התגלגלה, בדרך היא נשברה, עברה שבירה, והמשבירה הזאת כבר אנחנו נמצאים כאן בעולם שלנו בחלקים שונים, בנשמות רבים, לא בנשמה אחת כמו שהייתה כאן, אלה ושבעה מיליארד נגיד חלקים, נשמות הפרטיות. ו בכל אחד ואחד מתעורר ישימו שהוא צריך בעצם לעזוב את המצב הזה. המצב הזה מתגלה כרק מצד אחד, ומצד שני מתגלה הנקודה שבלב בהרבה אנשים כל זמן, כל פעם יותר ויותר ויותר, וכך אנחנו מגלים במצב הנוכחי כאילו ריקנות, ובמצב ה ובמצב הבא איזה נטייה לזה, איזה השתוקקות. וסך הכל זה נקרא רשימו, רשימו זאת אומרת איזה רושם, איזשהו חלקיק מידע שאנחנו צריכים לממש אותו. ואם אנחנו ממשים אותו נכון, אז אנחנו מגיעים שוב לאותו עולם אינסוף, אבל כבר, וגם כן לנשמה, לנשמה אחת, אבל המצב הוא כבר שנקרא גמר התיקון. וזה בעצם אנחנו צריכים, כמו שאומר בעל הסולם, לממש בדורנו. לכן מתגלה חומת הקבלה. אז זמן קבלה וזמן נתינה לחוט, הוא אומר, כי הזמן ההתעוררות שמעוררים בנו רשימות, זה נגיד אנחנו קיבלנו עכשיו, נגיד כל אחד ואחד מקבל את הרשימו ומתעורר, אבל מתי הוא יממש אותו זה כבר לא ידוע, זה כבר תלוי בו. זאת אומרת, כאן יש לנו בחירה חופשית. בחירה חופשית מתי שנמלא, מתי שנוכל לממש את הרשימו. וככה כל פעם בדרך שלנו. זאת אומרת, הבחירה חופשית, מה שאנחנו למדנו כבר אתכם במאמר בחירה חופשית, הוא רק, היא רק במימוש הרשימו. זאת אומרת, בהשתוקקות, בלהגיע למצב הזה הסופי, רק כאן אנחנו מגלים משהו, שזה בידינו לבצע. מה שאם כן, בכל היתר מצבים ופעולות שבעולם הזה אנחנו לגמרי לגמרי לא חופשיים. הכל זה בא לפי המערכת הכללית, שפשוט עוברים עלינו חיים ואנחנו בזה לא קובעים כלום, אלא נראה לנו מחוסר ידיעה, מהסתרה, הכוחות האלה רוחניים שפועלים עלינו, נראה לנו שאנחנו עושים משהו. מקובלים מסבירים את זה בהרבה כתבים, במיוחד בעל סולם מסביר את זה בצורה מאוד יפה, פשוטה, במאמר בחירה חופשית. שסך הכל, אנחנו בכל המערכת שלנו שאנחנו חיים וקיימים מדור לדור, במשך כל הרגעים שלנו של החיים, אנחנו אף פעם לא עושים שום דבר חופשי, חוץ מאם אנחנו מכנים את עצמנו, מכוונים את עצמנו למטרה, לחזור לשורש נשמה שלנו. רק בזה אנחנו מקבלים כאילו הזדמנות להביע את הפעולה החופשית שלנו. בבקשה.
ונודע שהגאולה ושלמות ההשגה כרוכים זה בזה, והמופת הוא שכל מי שיש לו המשכה לסודות התורה, יש לו המשכה לארץ ישראל. ולפיכך לא הובטח לנו ומלאה הארץ דעה את השם, אלא באחרית הימים, דהיינו בזמן הגאולה.
אנחנו קיבלנו רשות לחזור לארץ ישראל, וכן רצינו, לא רצינו, על ידי כל מיני ודאי סיבות שלא תלויות בנו, חזרנו לכאן בצורה גשמית. בעצם ארץ ישראל זה מושג רוחני. אנחנו כולנו יוצאי בבל, כל האנושות, ורק קבוצה קטנה מאוד מכל הבבלים שרצתה ללכת באהבת לרחק כמוך, בקשר ביניהם, זאת אומרת לחזור לנשמה אחת שיצא מהבבל, יצא בשיטת אברהם והגיע לאיחוד, וכך נעשה עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל זה בעצם לא העם כמו שכל העמים, שהם נבנו על ידי זה שהיו חיים במקום אחד, היו בתרבות אחד, בחינוך אחד, לאט לאט נעשה האומה, וכך נעשו כל העמים. אנחנו לומדים את זה מהיסטוריה, יודעים. מה שאם כן כאן, אנחנו מדברים על הקבוצה שיצא מהבבל, שאברהם ארגן אותם מהבבלים, שסיפר להם על צורת החיים החדשה, שצריכים להתקשר זה עם זה ולחזור להיות קיימים כאילו בגוף אחד, כמו שאחר כך בתנאי מתן תורה, כי איש אחד בלב אחד. ואלו מהבבלים שהרגישו שממש חיים ריקניים ושנאה גוברת ואין מה לעשות, הם הבינו שאברהם צודק, הוא היה אחד מהכהנים שלהם, ושמעו בקולו והלכו אחריו. וכך מהקבוצה הזאת שהוא לקח איתו מהבבל נעשה עם ישראל. זאת אומרת, ישראל זה מה שהם קיבלו על עצמם, השם הזה ישר כל ישראל, וכך הם התחילו להתקדם. למה? ודאי שלא לא, לא, לא להחליף מקום אחד למקום שני. דווקא המקום הזה, ארץ כנען, היא הרבה יותר גרועה מהמקום ההוא של שמסופוטמיה שם בבבל. אלה הם הרגישו, כמו שגם אומר אברהם וכתב את זה בספר יצירה שלו, שיש ענב ושורש בין הנשמה שלהם ובין השורש גשמי כאן בעולם הזה. שאם אנחנו מדברים על המקום איפה שהנשמה יכולה כן להתפתח במיוחד, זאת אומרת להתחבר יחד, אז המקום הזה הוא דווקא נמצא כאן בארץ ישראל. אמנם שזה הקרקע לא כל כך יפה, והיו כאן הרבה העמים, וזה היה הכל תפוס גם כן, עד שהם היו במצרים הכל כאן היה כבר מאוכלס, ולא היה כאן משהו מיוחד, אלא לפי השורש רוחני רק הארץ הזאת, החלוקה הזאת של כדור הארץ נמצאת תחת ההשפעה הרוחנית. ולכן אברהם ואחר כך כבר משה הביא אותם, ישוע הביא אותם לארץ ישראל. ולכן בעל הסולם אומר שגם אנחנו כאן שנמצאים היום פיזית בארץ ישראל, שחזרנו למקום הזה, אז אנחנו נמצאים תחת השפעת הכוחות רוחניים מיוחדים, ואנחנו צריכים לכן בהתאם לזה להבין שצריכים לממש את האיחוד הזה בין עם ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת שעם ישראל נקרא ישר כאל, אם הוא מתחבר ביניהם, אם כל בני אדם מתחברים ביניהם כאיש אחד בלב אחד, אז מתגלה ביניהם ביחס הזה, האיחוד ביניהם מתגלה שם כוח עליון, והם מתחילים להרגיש את המצב הרוחני, עולם הרוחני. עולם הרוחני זה לא מה שמתגלה לנו אחרי שהגוף מת, אלא עולם הרוחני מתגלה אם אנחנו מתגברים על האגו שלנו, על השנאה שלנו שמפרידה בינינו, ומתחילים מעל זה להתחבר. ברגע שאנחנו כן מסוגלים זאת לעשות, אז בקשר בינינו דווקא אנחנו שם מגלים את הכוח עליון, חיים רוחניים, עולם הרוחני העליון, ותפיסת המציאות אחרת, לא הקטנה שאנחנו יכולים לתפוס אותה כך בתוכנו. אם אני הכל סופק, אז אני מרגיש רק כמה שאני מסוגל לספוג בי, זה נקרא העולם הזה, חלק מאוד קטן מהמציאות הקיימת. אלא כשאני יוצא מעצמי ויכול להתקשר עם הזולת, אני רוכש בזה יכולת להרגיש המציאות שהיא מחוץ עלי, חוץ גופי, וזה נקרא עולם הרוחני, עולם העליון. וגם ההרגשה שלי היא כבר אחרת, אני לא מרגיש את החיים שלי שהם תלויים בגוף ונגמרים יחד עם הגוף, אלא אני מרגיש את החיים שלי שהם מחוץ לגוף, ואז אני מרגיש את עצמי קיים בצורה נצחית ושלמה. הכל תלוי באיך שאנחנו מקבלים מציאות, או בתוכי אני מרגיש את זה, או מחוץ לי. אז כל החוכמת הקבלה היא כדי להביא את האדם להרגשת הנצחיות הזאת בחיים שלו, ולכן התנאי הזה, הכלל הזה, זה לצאת מעצמו, ובמילים אחרות זה ואהבת רעך כמוך, כמין תרגיל. שברו את הנשמה להרבה חלקים, כתוצאה מזה יש הרבה נשמות, שכל הנשמה ונשמה מקבלת את העטיפה כזאת שגוף של הגוף. אם אנחנו יכולים החלקים האלה לחבר יחד בקשר בינינו, אז אנחנו בזה רוכשים את התכונה הזאת, במקום לקבל את המציאות והרגשת המציאות, הרגשת החיים בתוכי, מחוץ לי. ואז אני יוצא לחיים הנצחיים ושלמים. זה כל המימוש. ומי שמוכן לזה, הוא נקרא ישראל, ישר כל. כאלו אנשים הצטרפו לאברהם בבבל והלכו איתו יחד, והם נעשו אחר כך במשך הזמן לעם ישראל. ואנחנו שרידי האומה הזאת, סך הכל משני שבטים האחרונים שנשארו, היתר זה בגלות, אנחנו עוד לא יודעים איפה הם הצטרכו, הם התגלו עוד מעט. אז אנחנו בינתיים קיבלנו, כמו שאומר כאן בעל הסולם, רשות לחזור לארץ ישראל הגשמית, כדי להביא את עצמנו לארץ ישראל הרוחנית. ארץ ישראל הרוחנית זה נקרא ארץ, זה נקרא רצון, וישראל ישר כל, ישר לבורא. הבורא זה תכונת ההשפעה והאהבה. לכן מי שמשתוקק ויכול ורוצה להגיע להשפעה ואהבה הדדית בין כולם, זה נקרא ישראל, או נקרא יהודי שהוא יכול, רוצה להתאחד עם האחרים. אז אנחנו, אומר בעל הסולם, קיבלנו רשות, אחרי 2000 שנה חזרנו לכאן, אבל יש לנו עוד רק נתינה מלמעלה, אבל עוד לא קבלה מלמטה. אנחנו עוד לא קיבלנו את המסר הזה ולא מממשים אותו, וצריכים להתחיל לממש, אחרת הכוחות הטבע שחייבים להביא אותנו לשורש שלנו, הם בכל זאת ידחפו אותנו וחייבו אותנו זה לעשות. ויותר טוב אם אנחנו נבצע את זה בעצמנו לבד. כן. יש שאלות? בבקשה. נו, תן לבחור.
ערב טוב. רב, יש לי שאלה. למה אם אני יודע שזאת האמת בפנים, הדרך הזאת, אבל אני לא מרגיש שיש לי את הכוח ללכת בדרך הזאת? איפה אני לוקח את הכוח? יכול להיות שתגיד שזה באמת מהקבוצה, ואני...
כבר אמרת, נו? בסדר, מה יש להגיד?
איך אני עושה את זה בפועל?
אם אנחנו צריכים... המימוש זה מאוד פשוט. ובכלל כל החוכמה היא פשוטה מאוד, והיא כולה לממש אותה. כן? אני מרגיש את המציאות דרך הקופסה שלי, כן? שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. מה שנכנס לתוך החושים האלו, אני מרגיש, וסך הכל הסכום של כל החושים האלו, שאני גם כן עושה קומפר.
השוואה.
השוואה עם הזיכרון, כן? ואז אני מרגיש כאן, את התמונה. אני מרגיש כאן את תמונת העולם שלי. כן? אני והעולם, זה הכל נמצא בי. ואז אני מרגיש כאן העולם הזה. העולם הזה. איזושהי מציאות קטנה ומללה מוגבלת בחיים שלי, ב-70 שני, שנותיי וכל החיים האלו גם כן. לא, לא, לא מתנה גדולה, כן? אלא אם כן ישנה יכולת לצאת מהקופסה הזאת, כן? ולהרגיש מציאות לא דרך החמישה חושים, חמישה חושים נשארים. אתה נשאר בתוך ההרגשה הזאת שאתה חי בגוף וכו'. אלא ישנה יכולת, לא עם המערכת הזאת, עם המערכת אחרת שנקראת נקודה שבלב. כן? לצאת מהקופסה הזאת ולהתחיל להרגיש מציאות חיצונה. הנקודה הזאת היא גם כן כוללת בתוכה חמישה חושים שנקראים כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. חמישה חלקים כאלו. זהו. וכמו חמישה חושים שלנו. ואני בתוך חמישה חלקים האלו מתחיל להרגיש מה שנמצא מבחוץ, לא מבפנים. ומבחוץ, מחוץ עלי, נמצא עולם ומלואו, עולם גדול, אינסופי, אור, מילוי, הכל, ידיעה, מערכת שהיא מפעילה את הכל. הכל אני יכול להרגיש רק בתנאי שאני... גם כן, שנשאר בחושים שלי גופניים, בעצם בהמיים, כי אני, לפי הגוף שלי, אני חי, אני בהמה. כן? אני חוץ מזה גם כן מפתח בי חוש נוסף, שנקרא לצאת מעצמי. במילים שלנו נקרא השפעה, כי כאן אני הכל מקבל סופק, קבלה, כן? וכאן זה השפעה. כדי לתת לאדם יכולת לצאת מעצמו ולהרגיש את המציאות שלא תלויה בו, מחוץ לו, מה נעשה? הנשמה, שהיא, נגיד, נשמה אחת, כן? שהיא נמצאת במצב כזה, נשברה לכמה, לא חשוב לכמה נשמות. זה הכל תלוי באגו, כמה שאגו פחות או יותר, אז יש מספר יותר או מספר פחות של הנשמות, או של בני אדם שבעולם הזה. כן? נגיד 7 מיליארד יש לך נשמות פרטיות. האמת זה לא חשוב כמה. אבל אם נשמות האלה מתחילות להתחבר ביניהם, מה זה להתחבר? זה בעצם אתה נותן לכל אחד ואחד איזה מין סביבה שהם התעסקו, בחיבור ביניהם, אז לכל אחד ואחד יהיה יכולת, מקום, לצאת מעצמו. שאני והוא 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 כולם מתחילים להסתדר בינינו איך לצאת כל אחד מחוץ לעצמו, לא חשוב, אני לא צריך לי 7 מיליארד, מספיק לי אחד. כן? אבל אם אני רוכש תכונה הזאת שאני יוצא מעצמי, אז אני כבר מתחיל להרגיש עולם העליון. עולם העליון. אז כל השבירת הנשמה להרבה חלקים, ושאנחנו מלא את כאן 7 מיליארד אנשים, ונמצאים בכל החיים האלה, כל זה כדי שנתחבר בחזרה בכוחות עצמנו. ואז אתה, למה? בשביל מה? שאז אתה רוכש כלי להרגשת החיים האחרים, במימד הרוחני. מה זה במימד הרוחני? לא תלוי בגוף שלך. זה כל החוכמת הקבלה. זאת אומרת, ומצליחים בגלגול אחד, כן, אם לא, ממשיכים בגלגול הבא. מי שמצליח כבר מצליח. בבקשה. כן, גברת.
אני מקשיבה לך כ4 חודשים, ואתה מדבר המון על הקו ימין, תכונות ההשפעה, קו שמאל, תכונות הקבלה, ובעצם המטרה היא לאחד, לייחד אותם לאמצע. אבל אף פעם לא שמעתי אותך גם, מה בדיוק תכונות בצד ימין, מה הן דוגמאות, אתה אף פעם לא נותן דוגמאות ממש, האם אפשר בכלל לתת דוגמאות מן העולם הזה לדבר הזה? ומה זה לייחד אותם? אני חושבת על זה הרבה ימים ולילות.
זה לא בדיוק עכשיו הנושא, אבל אנחנו גם כן נלמד את זה עוד מעט בזוהר. דוגמאות בחיים שלנו אפשר לתת, אבל זה לא, בעולם שלנו דוגמאות הן רק דוגמאות, הן לא אותם הכוחות שאנחנו מדברים בחומת הקבלה. אבל ימין ושמאל זה נקרא ש, שמאל זה נקרא נגיד כל האגו שלי, שכל פעם מתעורר כל רגע ורגע מחדש. ימין זה נקרא תכונת ההשפעה, שאני יכול לרכוש רק בתנאי שאני מהלימוד מקבל כוח ההשפעה. ואז אני נמצא בין שני הכוחות, ימין ושמאל, וביניהם אני בונה את עצמי. זאת אומרת, מלמעלה מגיעים עליי שני כוחות. כן? כוח השמאל, שזה קבלה, כן? וכוח ימין השפעה. שני כוחות האלה לא שלי, ואני נמצא כאן באמצע, אני. אם אני מעדיף ימין, אז אני נמצא תחת שליטת הבורא, והוא שולט. אם אני נמצא תחת שמאל, אני נמצא תחת אותו הבורא, רק ההפך, כי זה הכל בא ממנו. כן? גם רע וגם טוב בא ממנו. גם בראתי יצר רע, הוא אומר לי. כן? זאת אומרת, הוא ברא, לא אני. זהו, ולא אני רע, אלא הוא ברא את הרע. כן? ובראתי מצד שני תורה תבלין. זאת אומרת, כוחות שיכולים לתקן. שניהם נמצאים, באים מצד, ממנו. זאת אומרת, אם אני אהיה תחת איזה אחד מהם, אני אהיה בהמה. כאן אני אהיה, נגיד, מלאך. בהמה טובה, נגיד, כן? כמו ילד טוב, וכאן אני בהמה רעה. אבל סך הכל, אני לא יהיה אני, אני בהמה. בהמה זה נקרא שאין בחירה לי, אני נכנסתי תחת איזה כוח, או כוח הטוב משפיע אליי ומחייב אותי בכל דבר, או כוח הרע משפיע עליי ומחייב אותי בכל דבר. מה זה נקרא בחירה חופשית וכף אמצעי? זה נקרא שאני בכל רגע בחיים שלי נמצא בין שני הכוחות האלו ומאזן אותם שהם יהיו כשווים. רגע.
דוגמה
את מה... לא שומעת, לכן את לא מבינה. אני מצטער. אני כל רגע ורגע בחיים שלי לא רוצה להכניע את עצמי תחת ימין. ולא רוצה להכניע את עצמי ודאי תחת השמאל. אלא אני רוצה להישאר כנמצא בין שני כוחות האלו, בלבד. וכל הזמן, בכל רגע ורגע בחיים שלי, ישנה הכרעה. ואני מרגיש את ההכרעה הזאת, שאני נמצא באיזון בין שני הכוחות הפועלים עליי. ושאני כל הזמן נמצא באמצע, זה צריך לאט לאט, זה בא להרגשת האדם, שאני כל הזמן נמצא באמצע בין שני כוחות האלה. אני מתחיל באמצע הזה לגלות פתאום איזשהו פתח לעולם החדש, שזה לא מציאות שלנו, זה איזשהו מציאות שלא הייתה ברורה לי, שלא הרגשתי אותה, אבל דווקא בין שני הכוחות האלה שפועלים עליי, כוח חיובי וכוח השלילי, ואני לא רוצה להיות שייך לאף אחד מהם. ובפנים, אם אני בתוך ההכרעה הזאת, אני נכנס ושומר את עצמי להיות באמצע, אז אני מגלה בפנים שם פתאום איזשהו חריץ כזה, ואני דרכו נכנס להרגשת המציאות חדשה. וזה אני, שכלול משני הקווים האלו בשווה. וכאילו בשווה, אז הם מנטרלים זה את זה, או משלימים זה את זה, אחד פלוס אחד, מה קורה? אלה, אני, אז מקבל מימד חדש, מרגיש מימד חדש. נו, כן, תן לי גברת מאיר.
רציתי לשאול, בעצם המטרה הגדולה שאתה מדבר עליה זה להגיע לגמר תיקון, וכולם מגיעים לנשמה אחת, אם זה מה שהבנתי. עכשיו, אני מאמינה שלכל אחד פה יש את השאיפות שלו, את המטרות שלו בחיים, שמבחינתי המטרות שלי בחיים הן מאוד חשובות וגדולות מבחינתי. השאלה, מה, כאילו, מה הכוונה, מה הדרך שלך להתייחס למטרות?
דרך שלי היא פשוטה מאוד. אני אענה לך. קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד באיזה מערכת אנחנו נמצאים. לא שאני יכול לממש את החיים שלי איך שבא לי, הייתי רוצה, אבל זה לא ילך, כי אני נמצא באיזשהו מערכת. מערכת הטבע, הטבע סוגר אותי מכל הצדדים, ואם אני לא יודע מהי המערכת הזאת, אז אני רק אעשה לעצמי נזק, ואולי אני ישתדל לעשות אלפי פעולות בחיים שלי, ובאף אחד מהם אני לא אצליח, ויגמור את החיים שלי יותר גרוע ממה שהתחיל. אז צריכים קודם כל לדעת מה היה המערכת, למה היא מביאה אותנו. אנחנו רואים שיש איזשהו מין זרם, יש איזה מין תהליך. אנחנו לא מכירים את התהליך, אנחנו לא מבינים מאיפה ולמה ולאן אנחנו הולכים, מה עם הכוחות. אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בסופו של התפתחות שלנו היום במשבר הכללי, בכל מה שאדם עושה בעולם הזה, שניסה לעשות הכל לפי השכל שלו, והגיע בסופו של דבר למשבר הטוטלי, בחינוך, בתרבות, במדע, בכלכלה ובאקולוגיה בעיקר, שאנחנו ממש הורסים את עצמנו וחיים שלנו. וזה הכל מפני שאנחנו נמצאים תחת האגו שלנו, ורק הוא מנהל אותנו. אנחנו לא נמצאים תחת שני הכוחות, וגם כן לא יודעים מערכת הטבע. בטבע יש הכל. אנחנו חושבים שאנחנו נבדלים מהטבע, כאילו מעל הטבע. וזאת טעות גדולה ביותר. אנחנו בתוך הטבע, אנחנו סך הכל חיות, נפעלים, לפי כל נתונים שבאנו, ולכן צריכים ללמוד קודם כל איפה אנחנו נמצאים. שגם היום אנחנו נמצאים באיזה משבר גלובלי, אנחנו נמצאים בעולם האינטגרלי, שכולם קשורים זה לזה, מה זה מחייב אותנו? מה זה אומר לנו? איך אני יכול? את אומרת, יש לי הרבה שאיפות, יש לי הרבה תוכניות, אני רוצה לממש אותן. קודם כל, האם התוכניות האלה הן נכונות? מאיפה קיבלת אותן? פתאום הן צצו בראש?
לא, מהאנשים.
אני מבין שאת חושבת שזה שלך. ואם היית רואה את זה מהצד, היית רואה שזה בא ממקום אחר. זה לא חשוב, נגיד שזה ממך. מאיפה את יודעת איך לממש אותם, אם את לא מכירה המערכת שאת בה נמצאת? יש כאן עולם מלא כוחות עם זרימת התוכנית משלו, ואת רוצה להיכנס עם התוכנית שלך באמצע. נו, וכרגיל זה בדרך כלל לא מצליח, ואנחנו איכשהו סוחבים. אבל מגיע הזמן שכבר אי אפשר לסחוף. לכן חוכמת הקבלה מתגלה בדורנו ואומרת שאנחנו צריכים ללמוד באיזה עולם אנחנו נמצאים. מהו העולם? העולם הוא ממילא העלמה, שישנה כאן מערכת גדולה שהיא מביאה אותנו לאיזה מטרה. וכדאי לנו להכיר כוחות שפועלים, ומהי המטרה שאליה אנחנו חייבים להגיע, והאם התוכניות שלנו פרטיות הן בדיוק כלפי אותה המטרה. יש לנו הזדמנות להכיר כל התמונה הזאת, ואז אנחנו נצליח. לפחות לא נעשה דברים שלא יצליחו, כי מראש נראה אותם כך, ואם כן רואים שאי אפשר להצליח, אז נדע באיזה כוחות כדאי לנו יותר להשתמש ובאיזה דרך. זה מה שעוזרת לנו חוכמת הקבלה. ובסופו של דבר היא מתגלה דווקא עכשיו, מפני שאנחנו בסך הכל מגיעים לייאוש, לחשבון שלילי מכל ההתפתחות שלנו במשך אלפי שנים. אז אף אחד לא אומר לך שאת לא צריכה לממש את המטרות שלך בחיים, אבל לא תצליחי אותם לממש בצורה נכונה, דווקא בזמננו במיוחד, אם את לא תדעי את השלבים וכל הצעדים האלה שהעולם הולך להתפתח. כך זה מיום ליום נעשה יותר ויותר ברור לאדם שהוא נמצא בעולם שלא יוכל מרגע לרגע בעצם לדעת מה קורה ומה יקרה. אז ישנה מדע, חוכמה, שהיא פשוט מסבירה לך מערכת כולה כללית. העיקר מערכת קבלת ההחלטות כלפי כל המציאות הזאת, כלפי העולם שלנו, ותוכנית הכללית. וגם כן, אם את רוצה להיכנס לזה ולדעת, אז את יכולה לדעת ספציפית כלפייך, מה עם השלבי ההתפתחות הנשמה שלך? שזה קובע ודאי כל ההשלכה להתפתחות החיים שלנו כאן, גופניים. כי הגוף הזה הוא סך הכל הזדמנות לפתח נשמה, לצאת למציאות כוללת. לא החלק הקטן ממנו שבו אנחנו לא יודעים לו התחלה ולא סוף ומה קורה לנו, אלא לפתוח מה שנסתר. לכן נקראת חוכמת הנסתר, חוכמת הקבלה, שאת מתחילה לראות מה שנסתר פשוט מאוד. אז אפשר לדבר על מה לעשות בחיים. לכן בעצם החוכמה הזאת צריכים ללמד אותה מגיל הצעיר, קטן. שאנחנו רוצים ילדים שלנו ללמד אותם חוכמת החיים שהצליחו בחיים, אנחנו צריכים לפתוח להם את החיים, לפתוח להם את העולם, את העיניים. אחרת רואים מה שקורה עם הדור הצעיר. כן. נו. טוב, ואחר כך נמשיך קצת.
כבודו, אני מבינה שצריך ללמוד,
אחרי שנלמד אני צריכה להצליח ליישם את הדברים, כי תיאוריה לחוד ומעשים לחוד.
כן.
אבל אני מתארת עצמי שזה לוקח הרבה הרבה זמן, אז מן הסתם בטח אני אהיה פה הרבה גלגולים, כי לא אכפת לי להיות פה, אבל נראה לך שאנחנו נצליח כאילו להגיע לזה בגלגול הזה, או ש...
קודם כל, אם אדם מקבל התעוררות, סימן שהוא יכול, סימן שהוא מצליח. אבל כמו שאנחנו לומדים, זמן נתינה לחוט וזמן הקבלה לחוט.
נכון.
מה למדנו עכשיו? הבורא הביא לנו, נגיד, נתן לנו הזדמנות, החזיר לנו, אותנו לפני 100 שנה, נגיד, בערך לחזור לארץ ישראל. תוך 100 שנה אלו, הוא נתן לנו, זאת אומרת, הכניס אותנו לכאן, אנחנו קיבלנו את זה, לא קיבלנו. זאת אומרת, לא התחלנו לממש עם ישראל בארץ ישראל. כי זה צריך להיות בתנאי שאנחנו נמצאים כאיש אחד בלב אחד, שאנחנו מתחברים באהבה הדדית, ואז אנחנו מגלים כוח העליון לתוך הקשר בינינו, ועולם הרוחני שמתגלה יחד עם העולם הזה יחד, כל המציאות מתגלה, ואז אדם לא מרגיש את עצמי כי חי בתוך הבהמה שלו הזאת, אלא חי חיים נצחיים בתוך הנשמה שלו גם כן. אז כמו שאת רואה, ישנה הזדמנות ולא מממשים בינתיים. אותו דבר יכול להיות שאת, נתנו לך הזדמנות, האם את מממשת או לא, תעשי לעצמך חשבון. אנחנו, מה יש להגיד? זה כל אחד ואחד יש לו בחירה חופשית בשלו. החוכמת הקבלה אוסרת לנו ללחוץ על האדם, לעשות איזו תעמולה, כי אין כפייה ברוחניות. אנחנו חייבים רק להציג לפני אדם הזדמנות. זה אנחנו משתדלים לעשות לפני כל אחד ואחד בעולם, שיהיה לו ידיעה למה, בשביל מה הוא חי, מה קורה ואיך לממש את עצמו לפי חוכמת הקבלה. רוצה? כן, לא, לא. ואחר כך זה כבר תלוי בו. נתקדם קצת. תקריאה. בבקשה.
אז אנחנו בעמוד 33, בחלק המודגש, שורה ולפיכך. ולפיכך, כמו שבשלמות ההשגה לא זכינו עוד לזמן קבלה, אלא לזמן נתינה בלבד, שבכוחה ניתנת הזדמנות לבוא לשלמות ההשגה, כן הוא בעניין הגאולה, שלא זכינו לה אלא בבחינת נתינה בלבד.
גאולה זה נקרא גילוי. גילוי, הכוח העליון, החיים נצחיים, כאן בעולם הזה. אנחנו צריכים להשתדל להבין שאחרי המוות גופנית לא קורה כלום. כמו שאנחנו שוחטים איזה תרנגול או פרה ואוכלים אותם, כך אנחנו גם כן מתים, ובגוף שלנו, במוות הגוף שלנו, לא קורה כלום, חוץ מזה שהגוף הזה מת ומתפרק. אלה כל התהליך שאנחנו יכולים לעבור להרגשת החיים נצחיים, זה אם אנחנו מפתחים את הנשמה. מה זה מפתחים את הנשמה? אם אנחנו מסך הכל הנשמות האלו, החלקים הפרטיים, שבכל אחד מה שאני מרגיש, אם אני מרגיש בעצמי, אני מרגיש כאן את האני ואת העולם העולמי, כן? אם אני רוצה להרגיש חיים רוחניים, אני צריך להתקשר עם האחרים, ובקשר עם האחרים אף אחד מהם גם כן לא מרגיש את עצמו שהוא קיים במשהו חוץ מהגוף שלו. אבל כשאנחנו מתקשרים זה לזה, כל אחד יוצא מעצמו כלפי השני, אז ביציאה הזאת מעצמו, זאת אומרת, בכל היחסים שלנו אחד כלפי השני, אם אנחנו נעשה ככה איזה כלי מהיחסים שלנו זה לזה, אז בהם, בתוך היחס הזה הדדי, באהבת לרעך כמוך, כן? אהבה. אנחנו נרגיש את החיים שלנו מחוץ לגוף שלנו, זה נקרא חיי הנשמה, חיים נצחיים. וכך אנחנו נתקדם, וכך אנחנו נרגיש. וזה לא תלוי במוות של הגוף שלנו, אלא זה תלוי, אם קיבלתי עכשיו נקודה שבלב, זאת אומרת, הרגשתי שאני כן רוצה לי משהו, זה מספיק. ואז בגלגול הזה, עכשיו אני יכול להגיע למימוש הזה. זה אומרים המקובלים שזה לוקח משלוש עד חמש שנים. יכול להיות קצת יותר, אבל באמת זה שנים ספורות וכל החיים, בעצם לא חשוב באיזה גיל אדם נמצא, הוא כן מסוגל להגיע לזה. ואז אין לו חיים ומוות, הוא מרגיש כל המערכת, הוא מרגיש כל המציאות הזאת שנסתרת מאיתנו, גם חצי השני שזה העולם הנסתר. הוא מגלה אותו. אז הכל לפנינו. כן?
שורה נתינה.
אז רגע, אז הוא אומר שאנחנו צריכים להגיע לגאולה. גאולה זה באמת הגילוי, כן? גאולה. כן? גאולה. שאנחנו מגלים לעומת הגלות, כן? שאנחנו מגלים את החיים הרוחניים. האות א' הזאת שישנה בגאולה, זה, היא מצביעה לנו על הכוח הרוחני הזה שאנחנו מגלים, החיים האלו, הנצחיים. הבהמה שלנו ודאי שהיא לא יכולה לחיות יותר ממה שהיא חיה, אבל אדם במשך הזמן הזה, אם הוא עולה לחיים ומתחיל להרגיש חיים דרך הנשמה, זה כבר אצלו מורגש כחיים האמיתיים. כחיים שבנשמה הם כאילו מדקים חיים שבגוף, הם הרבה יותר מורגשים כאלה, עשיים חזקים. כן?
שורה נתינה. כי העובדה היא שהקדוש ברוך הוא הוציא ארצנו הקדושה מרשות הנוכרים והחזירה לנו. ובכל זאת עדיין לא קיבלנו הארץ לרשותנו, מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה, כמו שבארנו בעניין שלמות ההשגה.
זאת אומרת, אנחנו עדיין, אמנם שיש לנו הכל, יש לנו תנאים ללוות, טלוויזיה, אינטרנט, והכל, והכל לפנינו, אנחנו עדיין מתקשים לממש את הדברים האלה ברצינות, אנחנו עדיין סוחבים את עצמנו בכל מיני התאוות, שזה לא פסול, אבל צריכים יחד עם זה איזושהי התפתחות רוחנית, גם כן, בכל זאת, לקבל לעצמנו. ועדיין זה לא נמצא, ולכן המצבנו כאן הוא לא כל כך טוב. כן. מה שאם כן, הוא כותב לנו בסוף ההקדמה לספר הזוהר, אם עם ישראל היה מממש מה שהוא צריך לממש בארץ ישראל, כל האומות העולם היו באים אלינו ורק רוצים להתחבר. כי בסופו של דבר אין להם אפשרות לצאת גם כן מהמשבר הזה ומכל הדברים, אין להם אפשרות, אלא רק אם יקבלו את הכוח מאיתנו. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שעוד מעט אנחנו נרגיש עד כמה במידה שנוכל לממש את עצמנו בצורה הנכונה, אז אנחנו נזכה ליחס הטוב מהם, ועד כמה שלא נוכל לממש את עצמנו, פתאום נתגלו עוד יותר ויותר שונים. וזה לא תלוי בהם, במשהו שהם טובים או רעים, אלא זה תלוי אך ורק עד כמה שאנחנו מממשים את המטרה שלנו או לא. כי אנחנו צריכים להיות אור לגויים. וכאן זה המשימה הגדולה שמוטלת עלינו, שאנחנו, אם לא נעשה את זה בדרך הטובה, אז אותו תהליך, אותו כוח הטבע, אותו תכלית, הוא יחייב אותנו לעשות זאת בדרך רעה. לכן מתגלה חוכמת הקבלה ומסבירה לנו הכל מה שקורה עכשיו. ואנחנו הגענו לכן למצב מאוד רגיש. כאן זה עכשיו, אנחנו נמצאים בנקודת ההכרעה.
באופן שנתן ואנחנו עוד לא קיבלנו, שהרי אין לנו עצמאות כלכלית ואין עצמאות מדינית בלי עצמאות כלכלית, ועוד הרבה יותר מזה, כי אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש. וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, ואינם מסוגלים כלל לדת ישראל ותרבות ישראל, הרי גם הגופות שבויים תחת הכוחות הנוכריים. ומבחינה זו נמצאת עוד הארץ בידי הנוכרים.
זאת אומרת, לא חשוב שאנחנו נמצאים כאן, אבל אנחנו נמצאים כאן בכוח האגו שלנו. זה כמו שאנחנו נמצאים בעצם לא בבית שלנו. פשוט מאוד, אנחנו לא מזמינים שישפיעו על הקרקע הזאת, על המקום הזה ועלינו, כוחות ששייכים לארץ ישראל, כוח הבינה, ישר כל. ולכן לא הפלא שמה שקורה כאן, שאנחנו כל הזמן נמצאים במלחמות ובצרות ובאיומים, ואיכשהו עדיין בינתיים אנחנו סוחבים, עדיין הזדמנות נמצאת בידינו, אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות. כן.
והמופת הוא שאין שום אדם מתרגש כלל מן הגאולה כמו שהיה צריך להיות בזמן הגאולה אחרי 2000 שנה.
מזה שאנחנו קיבלנו חזרה כאן אישור לחזור לכאן.
ולא בלבד שאין בני הגולה מתפעלים לבוא אלינו וליהנות מן הגאולה, אלא חלק גדול מאותם שנגאלו וכבר יושבים בתוכנו מצפים בחיליון עיניים להיפטר מגאולה זו ולשוב לארצות פזוריהם.
כי הרצון שבאנו עדיין לגמרי לא שלנו. אנחנו עדיין נמצאים בתוכנו בגלות, וצריכים להתחיל להעלות את עצמנו לדרגה. זאת אומרת, גלות זה נקרא חיים בתוך הגוף, זאת אומרת שהגוף קובע. גאולה זה נקרא חיים מתוך הנשמה, שנשמה קובעת, כמו שהיה עם ישראל פעם לפני חורבן, כן? שהיה כי איש אחד בלב אחד, באהבת רעך כמוך, כמו שרבי עקיבא אז צעק שצריכים להחזיק בעיקרון הזה, אחרת יבוא שנאת חינם וישלוט בנו, ואז יחרב בית המקדש ואנחנו נצא לגלות. ובאמת זה מה שקרה בכל זאת, שהאגו גדל, גבר, ובמקום אהבה התגלה השנאה, וכתוצאה מזה יצאנו לגלות. אז אותו דבר, אנחנו נמצאים עכשיו באותו כוח השנאה בינינו, ולכן אין עם ישראל בארץ ישראל. איפה? יש משהו שזה לא עם ישראל, וגם כן במקום שצריכה להיות כאן תכונת ההשפעה, הכוח העליון שהשפיע על הקרקע הזאת, אין דבר כזה. אנחנו לא מושכים לכאן אור העליון שהוא באמת השפיע כאן, ואז המקום הזה יהיה מיוחד והוא יבריח מתוכו כל הזרים ולא יתקדמו לכאן, כי הכוח לא יעזור, לא ירשה להם את זה לעשות. אלה אנחנו בעצמנו בקיצור גורמים לכל הצרות האלו. הוא מסביר את זה יפה בסוף ההקדמה לספר הזוהר. שאלות? כן. נו, תן למיקרופון. מה אתם... תן, נו. יושן בחור.
רציתי לגבי הרשימו לשאול שמשהו מתעורר בי לעשות, וכאילו אני יודע מה לעשות, ויש כוח אחר שמושך אותי לעשות הפוך. אז בעצם אין בחירה, אין לי בחירה חופשית באותו רגע שמשהו פתאום קורה.
קודם כל, אני לא יודע על איזה מקרים אתה מדבר בחיים. בחיי האדם אין בחירה חופשית בכלל. זה שנדמה לנו שיש, אני רוצה גלידה, לא, אני רוצה מסטיק. אני רוצה לישון, לא, אני רוצה לאכול. אני רוצה לטייל, לא, אני צריך לעבוד. כל הדברים האלה זה לא בחירה חופשית. זה אנחנו נמצאים בחוסר ודאות. ובהסתרה איך שנפעלים מלמעלה, מכוח הטבע, ולכן נראה לנו שזה בחירה חופשית, שאנחנו חופשיים. הכלב שמשתת ברחוב ומחפש ככה עם האף שלו כל הזמן, אולי הוא ימצא משהו שם, מעניין איזה עצם, הוא גם כן חושב שהוא חופשי. אז הורמונים, גנים, כל מיני התכונות שלו, ריחות וכו' וכו', כל הנתונים האלה שבשטח, זה מה שמלווה אותו. נו, איפה יש כאן חופש? אם היית מסתכל למעלה על כולנו, כמו שכתוב, כולם כבהמות נדמו, ואין לאדם ודאי כאן שום בחירה חופשית. אלא בחירה חופשית היא מתחילה להיות, כמו שהוא מסביר לנו, אך ורק בתנאי שאדם מגיע עם הרצון שלו להתפתח, רוחנית להתפתח, זאת אומרת לפתח נשמה. כלפי הגוף שלנו אין בחירה חופשית. דומם, צומח וחי, פועלים בעולם שלנו לפי האינסטינקטים. זאת אומרת, יש תוכנה שמפעילה אותם בלי לשאול בכלל. בלי לשאול. כמו דגים, כמו עופות, כמו חיות, כך אדם גם כן, הוא חי. בגוף שלנו אנחנו חי. אנחנו לא אדם. אדם שלנו זה אותו רצון שיכול להידמות לבורא, דומה לבורא. זה משהו שלא נמצא בגוף שלנו. בכל זה אני צריך לפתח. איך אני מפתח? מתגלה בי רצון חדש שנקרא נקודה שבלב, שמתחילה למשוך אותי למשהו חדש, שאני רוצה לגלות את החיים שלי, משהו, למה אני, מאיפה אני, מה סוד החיים, בשביל מה חיים. ואז אני מתחיל, שאני מתחיל לחשוב על זה, זה כבר רצון חדש שהוא מעבר לחיים, שאני רוצה להיות מעל החיים הבימים, קודם כל לדעת בשביל מה זה, כמה זה, בשביל, מאיפה זה, לאן, שאני מתחיל לשאול על זה. זה תחילת הנשמה. ואז לפתח את הרצון הזה, עד כדי שאני מרגיש בו חיים אחרים לגמרי, לא בתוך הגוף, שאני מסתכל עליו מלמעלה, וחי בעצם כבר בתוך הרצון הזה החדש, לפתח את הרצון הזה, להגיע לחיים האלו החדשים, זה בעצם הבחירה החופשית. רק לזה. אבל מי שחי בתוך החיים שלו הרגילים בעולם הזה, אין לו בחירה חופשית. הוא נפעל לגמרי כמו בובה על החוטים. אין לו דין וחשבון, אין לו שכר ועונש, כלום. הרשע הגדול ביותר והצדיק הגדול ביותר שבחיים האלו בעולם הזה, יש להם אותו חשבון. אותו חשבון, כי כולם נפעלים, אז אין ממי משהו לשאול. זה יכול להיות היטלר ויכול להיות, לא יודע מי שם, שנראה לך שם הטוב ביותר, שמעון פרס. בסדר? לא מאמינים שהוא צדיק, אה? נו. לא חשוב מי. אני לא, בלי חס ושלום, אין לי שום יחס לאף אחד. אני פשוט אומר כך, שהבחירה החופשית היא אם יש לך שתי כוחות מנוגדים, שפועלים עליך ואתה ביניהם יכול לבחור ולהתחיל לנהל ביניהם משהו. אם יש לך רק כוח אחד, כוח הקבלה, כוח האגו, שעל ידו אתה נפעל, אז איך יכול להיות בחירה? בין מה למה? איך בחירה, מה יש לך בידיים שאתה בוחר? אתה בוחר בין מסטיק לגלידה. זה הכל. בין מה שנראה לך כל פעם, ממה שאתה יכול יותר להרוויח. זה לא בחירה, זה אתה שוקל פשוט לפי, כמו שכלב כמו שכל חיה. זה לא בחירה. אנחנו פשוט לא יודעים מה זה בחירה, כי לא מרגישים את עצמנו, נמצאים בין שני כוחות. כן, אדוני. רק לא לקום. קח מיקרופון. יש לך כאן? לא, יש לו כבר מיקרופון. תביאו לי כאן.
שומעים אותי?
כן.
כבוד הרב, לפני חודשיים דיברתי איתך ושאלתי אותך דברים ושאלת אותי אם אני חדש כאן, ואני אמרתי שהייתי כבר. לא שומעים?
תחזיק אותו בבקשה ככה.
אני אומר לפני חודשיים.
אומרים איך שאתה אוכל בגט. ככה תחזיק מיקרופון.
עכשיו שומעים?
עכשיו כן. אכלת.
אז אני שוב מתחיל עם כבוד הרב.
כן.
לפני חודשיים כשהייתי פה, אני בינתיים הייתי בחוץ לעד, אני שאלת אותי כמה פעמים הייתי כאן, ואני אמרתי בערך 4-5 פעמים. ובכל פעם שאני נמצא פה אני שומע כמה מילים שחוזרות, כמו אהבת לרעך כמוך, והאגואיזם וכל מיני כאלה. שאלתי אותה שאלה קצת פרובוקטיבית, שידעתי שתשובה על זה אני לא יכול לקבל. שאלתי אותה, אמרתי, בעל כוחי אני חי, מי מכריח אותי לחיות? ואמרת, הטבע. אני לא ציפיתי למשהו אחר, אני רק שמחתי שזה לא אלוהים או משהו ש...
אז זה אותו דבר.
בוא נגיד, נגיד שזה אותו דבר, כי אנחנו... אבל אני אומר, אני עכשיו רוצה קצת לתקוף את זה. כי אני חושב שמקור הרע הוא הטבע, שאנחנו לא יודעים מי ברא את הטבע. ומה קרה לאדם הקדמון, שהוא היה נמצא בטבע. עם האיומים של הטבע, עם האסונות. הוא יצא לעצמו אלילים, הוא התפלל אליהם. אברהם אבינו, הוא אמר, זה שטויות, יש אל אחת.
כוח אחד.
כוח אחד, כן. כן. אליו אני מתפלל, אני גם משוחח איתו.
מה זה מתפלל?
לא.
מה זה משוחח?
לא, אני אומר, יש
משוגע, מה זה משוחח? אני לא מבין.
מתפללים, נגיד.
נו. מה זה מתפללים? מה יש לי לבקש מהטבע? מהרגע שאני מבקש שלא יתפוצץ?
אני רוצה להגיע לנקודה, זאת לא הנקודה. הנקודה היא בסופו של דבר, ואהבת לרעך כמוך. והוא יצר אל אחד, הוא לא האמין יותר באלילים. אז זה דבר נכון.
נו, בסדר, אני אוהב לך.
נגיד, אתה קורא לזה אלוהים, אתה קורא לזה טבע, היה אחד. אבל כמו אברהם, יש גם הנוצרים, יש להם את האלוהים שלהם. ולאסלאם יש
בסדר, כן, אז מה השאלה?
כל אחד יש לו את האלוהים שלו.
כן.
זה מקור הרע, כי כל אחד טוען שהאלוהים
שלו... אז מה השאלה? זה הכל בסדר, אנחנו מבינים שיש הרבה עם כל הדתות, עם כל דברים, מה השאלה?
לא, אני אומר, הבעיה היא שאנחנו שואפים לאחדות, ואהבת לרעך כמוך, כל אחד קובע שהאלוהים שלו הוא האלוהים האמיתי, וכל השאר הם כופרים. ולכן יש מלחמות, היו מלחמות על הדת, על מלחמות.
אז מה השאלה, אדוני? אני לא מבין.
אני לא רואה בעתיד שזה, המצב הזה יכול להשתנות, שבאמת תהיה אחוות
אז אתה לא רואה בסדר, אז זאת השאלה.
כן, שאיך מגיעים, באמת איך מגיעים ואהבת לרעך כמוך, שזה הייתי אומר אולי השיא, אולי המטרה העליונה.
כן, תודה. אז אני אענה לך. זה שאנחנו לא רואים שאפשר לפתור באמת בעיה של הקיום שלנו והעולם שלנו, אתה צודק ב-100%. זה שמתוך זה שאברהם עמיד את איזושהי שיטה אחת, וכנגד זה היו נעשו עוד שיטות ודתות, בכלל דתות הם נעשו כתוצאה מהחורבן. אברהם, אני מצטער, סליחה, עכשיו אני עונה, אתה כדאי לשמוע, אני אומר דברים פשוטים ואתה, אני חושב שתסכים איתם. אברהם רק אמר דבר אחד, יש כוח אחד שנקרא או טבע או אלוקים, זה לא חשוב איך לקרוא, זה כוח, זה לא איזשהו מין שם נמצא וסובב את הדברים, זה כוח שבטבע, וכוח הזה הוא אחד, זאת אומרת טבע זו הוא אינטגרלי וגלובלי, במילים האחרות, תשמע, פשוט מאוד, זה מערכת אחת, אנחנו חיים במערכת אחת, לא אמר שום דבר שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה לא כך. הוא היה מאוד מאוד ככה מתקדם. ואנחנו נמצאים בטבע הזה גלובלי ואינטגרלי. כדי שיהיה לנו טוב, אנחנו חייבים לשמור על החוק הזה של הגלובליות ואינטגרליות. אנחנו צריכים להיות באיזון עם הטבע. כל הרע, מה שאנחנו מרגישים, מפני שאנחנו יוצאים מהאיזון. כאן קר ואני רוצה חם. לחץ אני רוצה פחות. איזשהו המצב האידיאלי שאני נמצא באיזון הכוחות. פלוס מינוס, קור חום, לחצים, מה עוד תגיד? נו, אני לא יודע, אלף ואחת השפעות עליי. אם הם מאוזנים, אני מרגיש את עצמי קומפורט. טוב. הדומם צומח וחי במציאות שלנו, מאוזן עם הכוח הכללי, כי הם נפעלים על ידי האינסטינקטים, על ידי כוח של הטבע, שמחייב אותם לעשות כך וזהו, לא שואלים אותם. בהמות, חיות, צמחים, ולכן הם לא מפירים חוקי הטבע. אדם היחידי בטבע שמאפר כוח הטבע. הוא באגו שלו הורס. הוא יוצר אי איזון. מה אמר אברהם? יש כוח אחד בטבע. אחד, גלובלי, אינטגרלי. אנחנו צריכים להיות איתו באיזון, בשלום, תגיד באהבה. הוא נותן, אנחנו צריכים לתת. הוא מקבל, אנחנו צריכים לקבל. אנחנו צריכים ללמוד את הכוח הזה ולקיים אותו, אז נרגיש את עצמנו לא רק בחיים טובים כאן בעולם הזה, אנחנו נרגיש חיים אחרים. אנחנו נרגיש גם כן איך כוח הזה פועל בכל מיני רמות שעכשיו מאיתנו נסתרים. זה מה שהוא אמר. ואז פתח חוכמת הקבלה, כתב על זה בספר יצירה. לא דתות, לא עוד שום דבר. והלך עם השיטה הזאת ועם הקבוצה שלו, שהם ממשו את השיטה הזאת על עצמם, להיות באיזון עם הטבע. להיות באיזון עם הטבע זה נקרא כך, שאני מגלה בי תרייק רצונות, וכולם הם אגואיסטים. בכולם אני רוצה לנצל את כולם, ובכלל לנצל את כל העולם שיהיה לטובתי. כוח הרסני, שהוא ממש פועל כנגד האיזון עם הטבע. זהו. ולהפוך את תרייק הרצונות האלו, שהם יהיו באיזון עם הטבע, בהשפעה לזולת. זה נקרא לעשות מצוות, תיקונים, במקום לקבל, להשפיע. זה נקרא כל העניין של המצוות, שכתוב, בראתי יצר רע, רצון שלי רע, שהוא כולו כלול מתרייג רצונות וכולם הם לעצמי, כן? לעשות מהם תרייג מצוות, לתקן אותם בעל מנת להשפיע. ואז אני נמצא באיזון עם כולם. ואז בתוך הרצונות האלו שאני יוצא מעצמי לכלפי כולם, אני מרגיש חיים חוץ גופיים, חוץ האגו, מחוץ לאגו שלי. אני מרגיש חיים נצחיים. כי כוח ההשפעה הזאת נותן לי הרגשה שאני נכלל עם הטבע הכולל, גלובלי אינטגרלי. נמצא בהומיוסטזיס, באיזון עם כל הטבע. זה מה שאמר אברהם. הקבוצה שלו כך התגלגלה, ופעם אחת לא יוכלה להתגבר על האגו. האגו כל הזמן גודל, והם היו כל הזמן צריכים להתקן את עצמם. זאת אומרת, כמה שהאגו גדול, הם יותר עשו תיקונים על עצמם, ועוד הרחיבו והרחיבו כניסה לרוחניות. זאת אומרת, עוד יותר להרגיש את העולם החיצון, עוד יותר להיות באיזון עם הטבע הכללי, עם הכוח הזה הגדול האחד. לא הצליחו ונפלו לאגו שלהם, כמו שכל היתר הבבלים שלו הלכו איתם, כן? ואז במקום אותה השיטה ואהבת לרעך כמוך, איזון עם הכוח העליון, מה שנשאר להם זה נקרא דת, יהדות. ואז היהדות הזאת קיימת כל ימי הגלות עד היום הזה. היום אנחנו שוב מגיעים למצב שאנחנו הגענו למערכת, לגילוי, לתחילת גילוי מערכת גלובלית ואינטגרלית, שכולם קשורים יחד ואין ברירה. אנחנו שוב כמו בבבל, אנחנו שוב קשורים זה וזה ואין לנו ברירה. אנחנו חייבים להגיע לאיזון בינינו ועם הטבע, ואם לא, אז אנחנו מגיעים להשמדה. פשוט מאוד. זה כבר ידוע לפי הכל ה... מחקרים, ויש על זה מספיק. עכשיו, אם זה המצב, אז החכמים קבעו שחוכמת הקבלה צריכה להתגלות מסוף מאה ה-20. ולכן היא מתגלה שוב, כמו שבימי אברהם, שהוא גילה אותה פעם ראשונה, עכשיו היא מתגלה שוב. ואנחנו צריכים היום לקחת אותה ולהתחיל להשתמש, כדי להתחיל לאותו איזון, להגיע לאותו איזון, על מה שהוא דיבר, עם כוח הזה אחד, כן? שנהיה בהרמוניה, ואז אנחנו שוב, אבל כבר סופית, ועם כל העולם מגיעים לזה. עכשיו, אתה שואל, מה עם כל היתר הדתות, מה עם כל הדברים האלה? שטויות. לא כדאי לשים על זה לב. כי האדם באגו שלו, שהולך ומתקדם, הוא מרגיש שאין לו ברירה, הוא חייב להיכנס בקשר עם האחרים. הכוח הגלובלי הזה יחייב אותנו. יעלה לנו כמה צרות בדרך, כן יהיו, וכמה מכות, נכון. אבל בסופו של דבר הטבע הוא יצליח וינצח, וזה אין ספק. זהו, מקובלים אומרים שאם אנחנו נוכל לפרסם חוכמת הקבלה, נצליח לפרסם חוכמת הקבלה, אז הדרך תהיה קצרה, ואם לא, אז יכול להיות עוד מלחמת העולם שלישית ורביעית אפילו. ובמש מצבים שאני לא אוהב לדבר על הרע, אבל יכולים להיות. זה הכל תלוי באדם. אז העבודה שלי, אני לא יושב ובוכה על יתר דתות, אני יודע שזה נכלל באותה מערכת, ואותו כוח העליון אחד מסדר לכל הדתות ואמונות, וכל האנטישמים וביעת ונגד, מפני שאני נמצא במערכת הזאת, ואני חייב בא בתוך מערכת הזאת לתקן את עצמי. וכל הדברים האלה אני נחוצים לי, הגרועים ביותר הם נחוצים לי. מפני שזה הכל העתקה, מכוחות הפנימיים שלי הרעים, הלא מתוקנים. כל הפוסל בממו פוסל, ולכן כדאי לי רק להתרכז בתיקון פנימי שלי, ובזה אני גם כן ישפיע על כל העולם. זה הכל. נקווה שיחד נצליח.
אולי לרבש כדאי?
לרבש?
כן, זה יום הפטירה של הרבש, מחר ו...
כן, כמה ימים... מחר זה יום פטירה של היורצייט של המורה שלי, רבי שלום אשלק, כן, ברוך שלום הלוי אשלק, כן. אנחנו ודאי ש... מה אנחנו? כולנו שותים תורה ממנו, הוא בעצם לקח כל הכתבי בעל הסולם, הוא היחידי שהבין בעל הסולם, הוא היה היחידי שהמשיך דרכו, והעביר את זה לכמה תלמידים, ובהחלט מה שיש היום משיטת בעלי הסולם, ושאנחנו יכולים להתקדם, לראות, לשמוע, להרגיש, להבין מה שקורה שם בכל הכתבים האלה, זה הכל בזכותו. במאמרים שלו שכתב, זה בערך 400 יותר, אפילו עד 500, 400 ומשהו מאמרים שהוא כתב שבוע שבוע הוא כתב מאמר, הוא בעצם פירש כל חוכמת הקבלה בעבודה שלה הפרטית. הוא נתן לנו במאמרים האלה אפשרות להיכנס להרגשת העולם הרוחני. ובמאמרים שלו יש לנו כתבי רבש כאן ספר שאפשר לרכוש ובאמת אתם תהנו. הוא מפרש בצורה פשוטה, קלה, קרובה לאדם עם כל הפסוקים, כי הוא רוצה לקשור לזה גם כן החומר אותנטי שלנו מהתורה, מהגמרא, מכל הדברים יחד, וגם כן להסביר לנו שהכל מה שכתוב בכל הספרים האלה כתוב על ידי בעלי השגה שהם הרגישו עולם הרוחני, ולכן בצורה כזאת הם ביטו את עצמם, ובלי ספרי רבש ודאי שלא היינו יכולים לעשות קשר בינינו לבעל הסולם. חוץ מזה שכל מה שאנחנו לומדים בהסבר שלו זה על בעל הסולם, זה בעצם בלי זה אי אפשר היה לפתוח היום ספרים האלו, ולכן אנחנו מאוד מודים לכוח העליון ששלח לנו כזה מורה, ודרכו קיבלנו את התורה, ובהחלט החיים שלו הם חיים שעשה קפיצה גדולה והגיש לנו את כל חוכמת הקבלה, שבעצם בעל הסולם לא הצליח לגלות אותה, אמנם שכתב הכל, אבל כתבים שלו נשארו כאילו באסתר, ורבש לקח את כל הכתבים האלו ופתח אותם לתלמידים, וגם כן כתב על פניהם כל ההסברים. וצריכים גם כן להבין מה עשה האדם. קודם כל קיבל תלמידים עד שהגעתי אליו. אני לא חושב שהיה מקרה כזה בהיסטוריה כמעט, שמקובלים היו מקבלים תלמידים סתם ככה מבחוץ. זה היה מאוד קשה להיכנס אליהם. אחר כך אני אחרי שנתיים הלכתי למכון של ברק, למכון החקר קבלה הזה, אמרתי בוא אני אתן לכם כמה שיעורים, כי מה אתם יודעים. ודיברתי עם ברק, הוא אז היה בארץ, הוא הסכים, נתתי שם כמה הרצאות, לא לקהל, למרצים, לאלו שהיו שם כמרצים במכון שלו, והם כולם עזבו. זה היה בשנת 83, נדמה לי, 82, 83, הם כולם עזבו את ברק, כי הבינו שמה שהם עושים שם זה בכלל לא קבלה, זה מחירות. ואומנם שהבאתי אותם, ויחד איתם הגיעו עוד כ-40 איש מתל אביב, ככה משנקין, ורובם חילונים בכלל. רבש, הוא היה גר בבני ברק, ויהודי חרדי עם כל הגבלות, משפחה והכל, הוא לא פחד לקבל אותם, וקיבל אותם כלא סתם חוזרי בתשובה, כי באו ללמוד חוכמת, כי באו ללמוד קבלה. קבלה, חילונים מתל אביב, זה היה ממש, הוא היה מהפכן גדול בזה, הוא לא פחד. זה היה דבר מאוד חדש, זה לא היה דבר כזה בעולם, בחיים, זה בהיסטוריה. זו הייתה נקודה שממנה בעצם אפשר להגיד שישנה עכשיו ההתפתחות של חוכמת הקבלה. כי בעצם אותם 40 תלמידים ועוד הרבה, ככה פתחנו חוג בירושלים, בטבריה, בעוד כמה מקומות, וכך התפתחה חוכמת הקבלה. והיום ישנם כל מיני חוגים, לומדים בהרבה מקומות וכן הלאה. זאת אומרת, הוא היה בהחלט מהפכן גדול, והייתה לו עוצמה גדולה לעשות זאת כך פנימית. ובאמת מה שקיבלתי אני ממנו זה כל מה שאני יכול, כל מה שיש בי, זה איש ענק. אז אנחנו מחר נמצאים ביורצייט שלו. כן. עכשיו, אנחנו... כן. מה הוא רוצה? הוא גם כן היה צעיר פעם.
ערב טוב.
כן.
אני שלחתי שאלה כתובה בהתחלה, אני אשאל אותה שוב.
מה שאלת?
שנת תשעין על פי הקבלה. מה המשמעות?
מה המשמעות? 5770.
מה המשמעות הרוחנית, אם יש לזה?
מתוך 6,000 מדרגות, 5770, מספר המדרגה. זהו, אין שום דבר חוץ מזה. אני זוכר פעם, או בדיוק שהייתי במכון הזה, נתתי להם הרצאות לבחורים שם, לפני שהם באו אלינו לרבש, אז הייתה שנת תשמת. לפני זה, זאת אומרת עוד כמה שנים שם, עוד שנתיים, אבל הם כבר עשו על זה איזה מחירות, שעוד מעט שנת תשמת, תזהרו מה שיהיה, ואני שתקתי, אבל באמת זה כמו של שנת 2000, אתה יודעים, אתה לא זוכר כבר שהיו איזה, כן? נו, אותו דבר כאן. אין לנו שום שנים, אל תחשוב שיבוא, עכשיו מדברים על 2012, אחר כך יהיה לך עוד משהו, תאריכים לא חסר. ואין לנו מה לחכות. אין לך יום שדווקא הוא הגרוע, ויום שדווקא הוא הטוב, או שנה. אלא הכל תלוי בנו. ואל תתלה את עצמך באיזשהו זמנים, או שאני אחכה וזה יקרה. אם אתה תחכה, זה יקרה רע. זה בטוח. אנחנו צריכים מרגע זה והלאה להתחיל משהו לעשות. יש לנו אפשרות, אמצעי להיטיב לחיינו. מה יש? לא יהיה שום דבר בשנה הזאת חוץ מזה שאנחנו נשתדל לעשות בה בהחלט גמר התיקון. אתה צריך כך לחשוב. אני בזה גומר את כל התיקונים שלי. ותצליח. זה בסוד, אני אומר לך ככה, מה זה תשעין. כן. תמסרו לו, בבקשה.
זוכר בגט. למה תורת הקבלה הוסתרה כל כך הרבה שנים?
חיכתה לך. כן, זה לא בצחוק, זה נכון גם כן. היא חיכתה עד שאנחנו נתפתח עד המצב שחיים שלנו כבר לא יראו לנו שהם כל כך טובים. אין? אם היית מדבר לפני 100-200 שנה לבן אדם, הוא היה אומר, מה, יש להתפתח, מדע, חוכמה, חיים, אפשר ככה, הכל מסגשג, אנחנו חיים לא כל כך טוב, הילדים שלנו יחיו יותר טוב. וכן הלאה, אנשים היו תמיד משתוקקים לחיים יותר טובים, והייתה להם תקווה שזה באמת יהיו חיים טובים. ככה זה היה תמיד בהיסטוריה, באנושות. אנשים תמיד היו נמשכים לטוב, 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 ואנחנו עכשיו נמצאים רק פעם ראשונה בדור כזה, שכבר חבל שמולידים ילדים. עד כדי כך. כי אנחנו כבר רואים שהחיים האלו כבר, זהו, הגענו לאיזשהו מצב, ואין לנו תקווה שיהיו חיים יותר טובים. ורק אנחנו עדיין משתדלים לבלבל את עצמנו. כן, סמים, כדורים נגד דיכאון, כל מיני טיסות, חופש, כאן, שם, אבל באמת כל אחד ואחד מרגיש שהחיים זה כבר לא מתנה גדולה, ויותר טוב לא יהיה. ומה יהיה בכלל? וגם עתיד הזה עם האקולוגיה, עם כל הדברים, הוא לא, 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 לא נראה כטוב. ושנה גם כן, לא רוצה להגיד, אבל יכול להיות באמת הרבה כאלה מגיפות וכל מיני בעיות מסוג זה. אז לכן חומת הקבלה מתגלה, כדי לתת לנו פתרון מתוך זה שאדם כבר מיואש מהחיים. והעיקר שאנחנו הגענו בהתפתחות האגואיסטית לאגואיזם הגלובלי, שאנחנו נמצאים כמו בסרטוט הזה, כן? רק בקשר הלא נכון, בקשר הרע בינינו. אנחנו מרגישים את זה. זאת אומרת, זה שאנחנו סגורים, זה אנחנו מרגישים. סביב כדור הארץ וכולם תלויים זה בזה. זה שאנחנו בתוך הכלוב הזה שונאים זה את זה, גם כן ברור. זה מה שרע לנו מזה, גם כן ברור. זה שאנחנו יכולים להביא את עצמנו בצורה כזאת לאסון, גם ברור. אז מגיע חומת הקבלה ואומרת, יש פתרון. כי כך אתה לא תמצא. אנחנו לא נמצא לא נצא מהמשבר הזה. אפילו משבר הכלכלי שאנחנו נמצאים. זה כולם רק מדברים. לא נצא מהמשבר. אנחנו לא נצא לחיים יותר טובים. אנחנו רק נצבע אותם יותר ויותר. אנחנו נשכח מה שהיה, ואז יראה לנו יותר טוב. לא יהיה. הפיתורים והכל יימשך. הכל יימשך. הטבע עכשיו, שסגר אותנו במצב בתלות הדדית, במצב הגלובלי, דורש מאיתנו שאנחנו נקיים את החוק הגלובלי, איזון. איזון בינינו. הקשר הטוב. ולא יהיה ברירה. אנחנו נעשה את זה. הכוחות הטבע הם כאלו שיחייבו אותנו. ונקווה שאנחנו נצליח, כי בכל זאת אתם רואים על ידי האינטרנט, על ידי הערוץ 66, ובכלל כל יום ויום, אנשים יותר מבינים שאנחנו חיים לא סתם כאן, שישנה תוכנית בטבע, ואנחנו יכולים לממש אותה בצורה טובה, ולכן אני מאוד אופטימי. אני מאוד מאוד, ככה, בוא נגיד כך, פעם ראשונה, מפני שאנחנו עכשיו נמצאים עם טלוויזיה, פעם ראשונה אני נמצא ממש בכזאת התלהבות שיכולים לשנות מצב לטוב. כן, קודם לא היו אמצעים כאלו. והעם היה לא מסוגל לקלוט את המסר. היום בכל מקום, בכל זאת, אנשים מתחילים מיום ליום יותר להיות רגישים, שומעים, ולכן יהיה לנו שנה טובה. תודה.